טוב, שלום וברכה. שומעים בסדר? השיעור היום לזכרו של אהובנו יהושפט, אהובנו של כולנו. אתמול בערב נפגשנו עם חלק מכם. זה המקום גם להעריך מאוד את כל החברות הנפלאה שהייתה פה במקום הזה. חברות אמיתית, גם כחברות אנושית וגם כחברות של תורה. אחת התמונות שהיו, בטח שמתם לב, היא תמונה מפה, מהסיום, לפני שנתיים בערך, נכון? מי עוד השתתף בה? אז אתם בטח זוכרים היטב, זה, הייתם חברים אמיתיים, למרות שהכרתם אותו זמן קצר מאוד. בתחילת כיתה ת' שלכם זה קרה. ונסעתם, נסעתם, והגעתם, ושימחתם, וחיזקתם, והערכתם לו את החיים. ממש, יש פעמים, כמו שרבי עקיבא הלך לבקר את אותו תלמיד, כמו שהגמרא מתארת, וניקה, ועברר, וטרח. רבי עקיבא, שכל דקה שלו כמה שווה. אמר לו אותו תלמיד, רבי חייתני, ישנם פעולות שממש מעריכות חיים, ואתם הוספתם לו. הוספתם ליהושפט חיים גם במשמעות, גם בתוכן וגם באיכות וגם בכמות. שהשם ישיב לכם את גמולכם הטוב, באמת אבדה יקרה. הפנים המהירות שלו תמיד, אי אפשר לתפוס את יהושפט בלי חיוך, זה לא, זה נראה הייתה התנועה הטבעית בפנים. תמיד מאור פנים, תמיד לקבל את הכל ב... בשלווה, בשמחה, זה ממש היה משנת חיים לקבל את הכל בשמחה, תמיד הכל היה בסדר. וזכיתם שהוא היה חבר נאמן ושאתם הייתם חברים נאמן, שהוא הדברים הבאים גם לעילוי נשמתו. אנחנו נדבר היום קצת על ההגדה. אני רוצה לפתוח בשתיים, שלושה נקודות. הגדה מתוכן להתמקד באיזה הבנת מבנה ההגדה. מבנה ההגדה נתמקד בשני תחומים. אני רוצה לצייר קודם איזה בעיה קשה מאוד בהגדה. שלמה זלמן זצ"ל, הרב אוירבך, כששואלים אותו איך להתכונן לחגים, אז הוא היה אומר, ללמוד את המחזור, את סדר התפילה. לפסח הוא אומר ללמוד את ההגדה. לנו קורית הופעה מאוד לא פשוטה. אנחנו מחובשי ספסלי בית המדרש, אבל כמעט לא לומדים לקראת החגים, ועוד מילא בישיבות בגיל שלכם עוד לומדים קצת. ישיבות גבוהות לא משנים את הסדרים. לא משנים את הסדרים. אפילו קורית הופעה מאוד מעניינת. מאז שהכניסו את פסחים לתוך סדר הלימוד הישיבתי, שזה רב אברום בעיקר הכניס, לומדים פסחים בדרך כלל בזמן קיץ. אחרי פסח, לקנות ארבעת המינים אחרי סוכות. אני כאצלנו בישיבה, אני לא מסכים לזה. אני לא מסכים ללמוד פסחים בזמן קיץ. זה נראה לי פשוט לא מסתדר עם... הדרכה של חז"ל 30 יום קודם החג, וכל הישיבות יודעות שאי אפשר שלא לומדים 30 יום קודם החג. זה חלק מה... לא, לחכות, מה לעשות? זה צלצול. נחמד. בסדר, אז בישיבות יש בעיה, לא נוהגים לעצור. על פי מי זוכר את הבור הלכה בתחילת הלכות פסח, שמביאים מהגאונים, שבכל מקום שבו לומדים, צריכים שהלימודים והשיעורים יעסקו בענייני פסח. ואני יודע מה פה נוהגים, אבל כל עולם הישיבות לא מחליף מסכתות לקראת פסח. בדוק. יש פה רמים, בכירים, למדו בישיבות, בכל הישיבות הטובות, לא מחליפים. למה לא מחליפים? מסיבה די פשוטה. כולנו התנסינו שכשמחליפים, יש אווירה, מה שנקרא בשפה הצבאית, אסק. כן, נהיית אווירה... כאילו, לא, התלמידים משום מה, אולי בגללנו, לא קולטים את זה כאדרבה, כתגבורת לתורה. ואז מגיעים, עכשיו מגיעה הבעיה השנייה. מתחיל בין הזמנים, יש חיוב לראות את הזרימה של הנחלים בגולן. וגם לעשות קצת פרנוסה. מה שמרוויחים בחורי ישיבות בתקופה הזו, רובנו לא מרוויחים כאלו לשעות עבודה שלנו. אתם גבירים גדולים מאוד בתקופה הזו. שתי פיתויים... או להחליט על מפל שער, או על איזה מפל ניאגרה בתוך איזה בית שמנקים אותו. זה בחירות ואז אין זמן ללמוד כל כך. ובדרך כלל התופעה יותר מעניינת היא, שכשמגיעים לליל הסדר, קורה תופעה מרתקת. אולי בגילכם עוד לא. בגילים יותר מבוגרים מגיע בחור ישיבה, שיעורים בכירים לפעמים, שבים באגדה, יש לו להגיד רעיונות לפעמים נשגבים ותמירים, אבל לא תמיד נוגעים לאגדה בכלל. לידו יושבת אחותו ממדרשה, היא שרה כל שנה במדרשה, יש לה שיח פנימי, עמוק, והבחור יושב נבוך. הוא יודע להגיד שרבי עקיבא איגר דן בסוגיית חמץ, שאלות מאוד מהותיות, בלימוד, אבל לספר ציפור את המצרים הוא לא יודע. ואז הוא מתחיל בלחץ, רובנו קוראת אוטופה, לא פחות קשה. סליחה שאני שואל, מתי אתם בוחרים את ההגדה לליל הסדר? את ההגדה שתשתמשו בה בליל הסדר. אז ברוב הבתים זה הולך ככה. אבא מוריד מהקומה למעלה את הערימת הגדות, שכל שנה הולכת ותופחת, נכון? ואני בוחר בשעה האחרונה את איזה הגדה. אני מנסה לרפרף במהירות, איזה הגדה תתאים לי הערב. שם אותה לפניי וקדימה, מתחיל. רבותיי, הגדה בוחרים כמו ארבעת המינים, כמו אתרוג. מה ההגדה שלי? עם מה אני הולך השנה? מה אני רוצה השנה לחוות? ולסדר, זה היה לחווייתי שאין כדוגמתו. כי אין עוד אף פעם בתורה מצווה לראות את עצמו. גם בלילות אחרים אנחנו בעיקר משליטים רק את המימד השכלי, הפעם צריך לראות את עצמו. איזה אגדה אני צועד איתה באותו יום? מה אני מכין קודם? בעיניי ראיתי אז המון פעמים. תופעות לעתים מביכות. בזמן שהאחות הזו המדוברת, אומרת את הרעיונות הנפלאים במדרשה, הבחור ישיבה שלנו מתחיל להזיע. כי אין לו מה להגיד נבך. אז כבר כולם רצים קדימה, הוא מתחיל לחפש באגדה איזה משהו. הוא מחפש, שהוא יכול לו מה להגיד. ההורים משלמים איזה כמה שקלים לישיבות הטובות. רוצים לראות איזו תוצאה, עם מה הוא חוזר. אז הוא מתחיל לזה, הוא מחפש. ופתאום מרים את היד. כבר נמצאים קילומטר קדימה. אבל הוא עוד שם, קצת בדילי, אבל הוא עכשיו רוצה. וחלק מהאגדות בכלל יש בהן דברים, מה נאמר את האמת? כל שנה יוצאות אגדות, כזה אובי, סיפורי צדיקים. אז זה מסופר לך איך אותו צדיק ברך ברכת המזון בשבועות. כי על ברכת המזון צריך סיפורים על אותו צדיק. הסיפורים לא קשורים להגדה, לא לסדר, לא כלום. ואז נמצאנו לפעמים לילה שלם, במצווה הנפלאה והמיוחדת הזו, שהיא חד פעמית אבל מטרתה להשפיע עלינו לכל השנה, לקבל שפע של קדושה, של חירות אמיתית יהודית, אנחנו לעתים לא הצלחנו להכין כלי ראוי. אין עוד לילה שצריך להכין את הסדר שלו כמו ליל הסדר. אני רוצה להמחיש את זה לא רק בתחום של ויגדת. תחום שני. אין הרבה הזדמנויות של מי שתרח בערב שבת יאכל בשבת. אני מניח שרבים איתנו מכירים את זה. בשני ממדים אני אציג את זה. ליד מי אני יושב בליל הסדר? מי שבליל הסדר זה לסדר גדול. אם לא הכינו לך ליד מי אתה מסב בצד שמאל, אין הסבה באותו לילה. או אין הסבה כראוי. אם לא מכינים, יכין מושבו, כתבו הפוסקים. מה זה יכין? תן לדעתך על זה. גם איך מושיבים? כל מה שאני אומר בשלב הזה, הוא לא תמיד תלוי בנו, ביושבים פה. כי לא, אנחנו לא עורכי הסדר. אבל יש דברים שאנחנו יכולים להיות שותפים בהם. קודם כל להיות שותפים, בליל הסדר זה דבר משמעותי מאוד. מראש להיות שותפים, תכף נדבר על זה. אבל אפילו להכין את מושבו. איך יושבים? ליד מי יושבים? לעתים אדם מוכר את הנצח בשביל ההווה. בחור חוזר מהצבא, בחור ישיבה עכשיו בצבא, הוא מת לשבת ליד הבן דוד שלו, שגם הוא חוזר מהצבא. נו, אז מה יהיה כל הערב? צריך להסביר מה יהיה? סיפור יציאת מצרים? או חוויות ותחרויות בין היחידות? תלוי ליד מי ישבת. תלוי מה תכננת. מה ציפית? מה הכנת את ליבך? ומה הכנת את מושבך? את המקום? אז אנחנו רוצים קצת להכין לעצמנו כלים, בעיקר להתבונן על ליל הסדר, ולפני כן לומר כמה עצות, איך מתכוננים ליל הסדר. זו סוגיה פרקטית, אבל היא מאוד משמעותית. יש תיאור בבית גור, חידוש שערים גידל את נכדו השפת אמת המפורסם. כי אביו של השפת אמת נפטר בגיל צעיר, רבי אברהם מרדכי נפטר בגיל צעיר, יחסית, וחידוש שערים גידל את השפת אמת. חידוש שערים לוקח את השפת אמת בערב פסח, משכיב אותו לישון במיטה שלו בצהריים, במיטה שלו, שבעל חידוש שערים. הוא אומר, כדי שאני אוכל לקיים והגעת לבינך, צריך שיהיה, זה לא מצד החפצה, כן? זה לא מצד הלמדניש בזה. צריך לדעת למי לספר. איך אפשר לספר עם הילד עייף? במיטה שלו הוא דאג שהנכד ישן, כדי שיהיה לו כלי לקבל אתו על כל האורות. זה לא מצד, יש כאלה שמסתכלים על זה, שכשהם רואים ראש של יהודי, הם רואים משטח להנחת תפילין. הוא לא רואה בו יהודי. כשאתה בא להניח תפילין ליהודי, אתה רואה בו את הנשמה היהודית שבו. אתה רוצה לזכות את הנשמה היהודית שבו. יש בדיחה מפורסמת שמסתובבת בעולם עולם הישיבות הליטאי, שפעם איזה מישהו בחודש חשוון ראה ברחוב רבי עקיבא בבני ברק, איזה אני, פושט יד. אז הוא התחיל לנהל איתו שיח כזה עמוק, מרר איתו חפר, עד שהתברר לו שהוא אני לכל הדעות. אז הוא תפס אותו בכוח, לקח אותו אליו הביתה, קלה אותו לחודשיים בבית, כדי שלו אני למאדרין, למתנות לאביונים בפורים. אז זה לא הכוונה שאת הילד שלך הוא הפך להיות מגברה לחפצה, עכשיו אתה צריך לקיים בו מצוות והגדת, אז אתה משכיב אותו לישון. לא זה הכוונה. הכוונה היא שבלי שמכינים את הלב אל הסדר, זה לא קורה. אז אני רוצה להציע שתי הצעות לבחורי ישיבות יקרים וחביבים כמוכם. א', לבחור אגדה. שתיים, נתחיל ללמוד בה. בקביעות, להכין אותה. אתם יודעים שיש מחלוקת גרא ורמ"א. האם אומרים את האגדה בשבת הגדול? הרמ"א אומר, מה הרמ"א אומר? שאומרים את האגדה. והגרא אומר, שלא אומרים, מה הראיה של הגרא שלא אומרים? מפורש כתוב באגדה, יכול מראש חודש. אז מה הרמ"א סובר? הוא לא הכיר את היכול מראש חודש. אמר על זה, הפני מנחם יגור, שהגרא, שהרמ"א סובר, ביטוי של חז"ל על הפסוק עם שמוע תשמע. חז"ל אמרו עם שמוע בישן, תשמע בחדש. הכוונה היא יכול מראש חודש, זה סיפור יציאת מצרים על פסח מצה ומרור. אבל הכנת הלב, להכיר מה מדובר, יכול מראש חודש. אני רוצה להציע עוד הצעה ברשותכם. תנו מתנה שאין כדוגמתה להורים שלכם. חוץ מעזרה פיזית, שמותר לעזור גם בבית, למרות שלא מקבלים איזה שכר עבודה לפי שעות, אם זה שכר בעולם הזה, וכן קמת לו לעולם הבא, שכר לא מבוטל, כדאי מאוד. חוץ מזה, תציעו להורים, גם לאימא, חברותה בתקופה הזו. בשתי ידיים ההורים קונים את זה. זה כיבוד אביהם דאורייתא, תלמוד תורה דאורייתא, והכנת הלב לפסח. נראה שאנחנו עושים פה מחזה מתואם ממש. טוב, בכל אופן, אני מציע לתלמידים אצלנו תמיד, אני אומר להם לקראת בין הזמנים של ניסן, תגידו לאמא, היום אנחנו עובדים על המקרר, אנחנו קובעים איתך פגישה עם אמא, יציאה בלילה, 9, ארוחת ערב עלינו, כוס קפה עלינו, את עם הרגליים למעלה, לנוח קצת, לומדים יחד איזה שיעור טוב ששמענו בתקופה הזו על פסח. ההורים יהיו מאושרים. כיבוד אביהם שאין כדוגמתו. וגם עבורכם הזדמנות נפלאה להכין את ליל הסדר. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לדבר על האגדה. ואני רוצה גם באגדה להציג כמה שאלות, ואז זה פתרון. לא את כל המכלול נספיק, אני רוצה גם להציג את איזה דילמה באגדה, ולא להשאיר את עצמנו רק עם שאלות, אלא גם עם תשובות. אז אנחנו מגיעים לאגדה של הסדר, מצוות הלילה הזה, היא בסיפור יציאת מצרים, היא אחת מהמצוות החשובות של הלילה הזה. סיפור יציאת מצרים. לסיפור יציאת מצרים יש הרבה הקדמות. הרבה הקדמות, הם עוד לא הסיפור. ממש הם עוד לא הסיפור. למשל, מעשה באותם תנאים בבני ברק, זה לא סיפור יציאת מצרים. זה רק סיפור איך אותם תנאים סיפרו את סיפור יציאת מצרים. רובנו את רוב התחמושת כבר פורקים שם. כי אנשים מחכים לדבר בליל הסדר. לעתים על זה אדם יכול לדבר שעה, יפסיד אפיקומן בחצות. מרוב של זה יש חשק לספר. למה אותם תנאים, מה זה אומר, למה בני ברק, מה זה מסובים, צומת, כל הסיפורים שכולם מכירים, שבהמון בתים ברוך השם מדברים בהם. אבל לעתים הם רק הכנה, הם להסביר את מסגרת ההגדה. אפילו כל דכפין, זה לא סיפור יציאת מצרים. זה הכנה להגיד דבר שקשור, איך דרכי האכילה שלנו, מי שרוצה אין בעולת ראייה, איך דרכי האכילה, אבל זה עדיין לא הסיפור. ואז מגיע מה נשתנה, ואני רוצה לשאול כמה שעות על מה נשתנה, אחרי זה אציג עוד בעיה. מה נשתנה, יש שאלה כבדה מאוד 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 על מה נשתנה. באמת שאלה כבדה מאוד. אני רוצה להזכיר רגע את סדר הלילה. קדש, אוחץ, כרפס, יחץ, מגיד. מתי מתחילים מה נשתנה, באיזה שלב נמצא בקרפס? מתי נמצא מה נשתנה? אז בואו נתחיל לגעת השאלות. מה השאלה הראשונה שמה נשתנה אתם עוד זוכרים? בגיל שלכם עוד זוכרים? מה? שבכל לילות אנו אוכלים, הלילה הזה כולו מצא. בסדר. זה אנחנו יודעים, כל ילד יודע, הוא רואה ששרפו הבוקר חמץ, אתמול בדקו, והיום בצהריים אפו מצות מי שאופה בצהריים בחצות, ומי שלא הוא כבר רואה שסלקו מהבית את כל החמץ, והביאו את המצות שאפו או שקנו כמה הם קודם. ודאי בימי המשנה, הוא ראה שאפו בצהריים מצות, הוא ראה כך הדין המתואר במשנה, וכך היה באופן טבעי כשאפו מצות חמות, לעתים לא אחרי הצהריים, אלא פשט מנהגי אשכנז היה, שלמשל כשאל הסדר חל במוצאי שבת, אז אפו את המצות כשחזרו ממייריב של ליל יום טוב, כי אי אפשר היה בשבת לאפות את המצות. אז היו חוזרים מבית כנסת, ותוך כדי תחילת ההגדה, עומדים חלק מבני הבית, ואופים מצות ככה, צ'יק צ'ק על האש תנור. זה התיאור במנהגי אשכנז. אז הוא ראה שאין חמץ, יש מצה. הלאה, מה נשתנה השני? מה? מרור. נו, אפשר להגיד שהוא ראה מרור, שהוא ראה שבודקים הרבה את עלי החסה, בדור שעוד בדקו עלי חסה ולא החסלת. נניח, הוא רואה גם על השולחן, כי הרי מרור, בסדר. שבכל אותנו מטבילים, כמה פעמים מטבילים בכל הלילות? אפילו פעם אחת. בלילה הזה, איך הוא יודע שמטבילים על איזה שתי פעמים? מאיפה הוא יודע? כי לימדו אותו בגן, אז איזה מה נשתנה, זה מצוין. הוא מופתע מהשאלה? הוא עוד לא ראה, איך הוא יודע? למה הוא שואל את השאלה הזו? דרך אגב, יש שיטה ארוכה מאוד מאוד. כתב אותה יהודי תלמיד חכם גדול מאוד, הרב מרדכי ברויר. בספרו פרקי מועדות הוא כתב מאמר, לא זוכר אולי, 100 עמודים. וטענתו העיקרית שאני לא מסכים איתה. טענתו העיקרית שמה נשתנה בימי המשנה נשאל בסוף ליל הסדר. כדי לפתור בין היתר גם את הבעיה הזו. אומר אז מובן גם ששואלים שאלה חמישית שנמצאת במשנה. כל אותנו אוכלים. הלילה הזה, איך אתה יודע? עוד לא אכלנו. אומר הרב מרדכי ברויר, אכלנו, בטח אכלנו. שואלים בסוף, מה נשתנה הוא הרגע כל מה שראינו בשינויים. אני מסתייג מזה. אני רוצה להגיד בהמשך הסבר למה. בכל אופן, זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, מה פתאום שאלנו מה נשתנה? מה פתאום שואלים מה נשתנה? שאלה שלישית, היא קשה על ההנהגות שלנו. בהמון בתים, מה נשתנה, שואלים אותו בצורה קצת תמוהה. מיד אחרי מה נשתנה, הילד היקר שלנו, הסבתא מאושרת, שהילד בן ה-19, שהוא כבר יש לו עוד מעט MA, הצליח לשאול מה נשתנה. כל ההבטחות של הערים בעולם, אופניים 18 מהלכים, הגאון יצליח לשאול מה נשתנה. אחרי זה מה הוא עושה? הרבה פעמים אצל ילדים קטנים, הוא הולך לשחק. הוא הגיע לשיא, הוא שאל מה נשתנה, ועכשיו הוא הולך לשאול. רבותיי, לצאת עם שאלות בלי תשובות, מה שווה כל העניין? אני רוצה רגע לתאר כעת איך בעיניי הסדר הזה, יחד איתכם, קצת להבין מתוך זה מה ההיגיון של ההגדה. ולטובת אני רוצה לשאול עוד שאלה באמת, שאלה שכבר שאל אותה את אז. באמת, למה נוטלים עדיים לקרפס? אז ענו חלק מהראשונים משום, ממש תיבולו ממש כי אומר את אז, רגע, כל השנה, אתם שוטפים מדי פעם את הענבים שאתם אוכלים בקיץ? אם אתם קצת חוששים מריסוסים, תנהגו לשטוף. אתם מנגבים ענב ענב? בכוונה בחרתי ענבים, כי לנגב ותפוח קל. אבל ענבים, אם אתה קצת פרומר על זה, זה שבועיים עבודה. כל ענב, לנגב. אז נטלתם ידיים על ענבים? בכנות, אתם נוטלים ידיים לענבים? לא, למה לא נוטלים ידיים לענבים? אלא סדר כן נוטלים. אתה אז שאלת השאלה הזו. הוא ענה תשובה גם אתה אז. אבל אני באמת שואל, למה אוכלים את הקרפס? למה נוטלים ידיים לקרפס? אז הראשונים ענו עוד תשובה. לך, למה אוכלים קרפס? כדי שתינוקות ישאלו. אז אני רוצה גם לשאול עוד שאלה, אם כדי שתינוקות ישאלו. תשמעו, התינוקות שלנו כבר את זה לא שואלים. הם לא שואלים. אולי נעשה דברים שסוף סוף הם ישאלו? מה אתם אומרים שכל אבא ייכנס הביתה? עם תחפושת של קוקוריקו, של האינדיקה מפורסם, כדי שלא צידוק מוסרי וחסידי, למה הוא יתחפש לזה? יעמוד על השולחן, יעשה קולות מוזרים, כמו שבחורי ישיבות התחילו לעשות בחופות משום מה, ויעשה קולות מוזרים, כל ילד יגיד, אבא פה עשה משהו משונה. אולי זה עדיף על קרפס, למה תקנו דווקא קרפס? את סדרת השאלות האלו אני רוצה לא להשאיר בלי מענה, אני רוצה לענות עליה. להסביר אותם לך, אפשר לשאול עוד הרבה שאלות כהנה וכהנה. אני רוצה להתחיל לענות תשובות בוויתור על חלק מהשאלות הנוספות שיש לי, כדי לבנות פה איזה מהלך. ברשות חיים. אז אל הסדר אולי למאוד מסודר. יש בו תוכן של אמירה נפלאה, והוא סיפור יציאת מצרים. אבל מניסיונם של חכמנו הקדושים, אי אפשר לספר סיפור בלי שאתה מתעניין בשאלה. זה סיפור אחר לחלוטין. כל אחד מאיתנו מכיר סוגיה שמעניינת אותו, הוא זוכר אותה, מפנים אותה, הולך איתה. מה שסיפור לו בלי שהוא שאל, בלי שזה מעניין אותו, הוא לא חי את זה. אנחנו רוצים לעורר פה שאלות, אבל אנחנו לא עושים שאלות מוזרות שאינה ממין העניין. אנחנו כשנענה בהגדה, אנחנו נענה תשובה כמו בשיעור כלולי מוצלח, שהצבת 10 שאלות ברמב״ם, והתשובה פתרה את כולם יחד. כלנו יש בעיה כי ההגדה היא ענקית. אנחנו אחרי מה נשתנה מדברים לפעמים שעתיים, שלוש, ארבע, ולא פעם, לא נעים להגיד, בסוף ההגדה לא ענינו תשובה לשאלות. אז תסביר לי, אתם קיבלתם פעם תשובה למה מטבילים בלילה הזה שתי פעמים? אין בהגדה תשובה. אז למה שאלת אם אין תשובה? חייבים לתת לבן תשובה. אני רוצה להציע מבנה שיסביר את העניין. טובת העניין, אין לכם אגדה מול העיניים, אנחנו נזכר בסימני אגדה. סימן ראשון קדש, זה ברור, כמו תמיד. עכשיו, מיד אחרי קדש, מה עושים? תזכירו לי. רוחץ. מצוין. בדרך כלל כשנוטלים ידיים, בלילה אחרי קידוש, למה נועד הנטילת ידיים בדרך כלל? פה מה אנחנו עושים בלילה הזה? נוטלים ידיים עם ברכה? לא. בלי ברכה. למה נוטלים ידיים? למשהו תמוע. לקרפס. עשינו פה כמה שינויים מוזרים מאוד. לקחנו, נתנו ידיים בלי ברכה, לא אכלנו פת, אבל מילא עוד קיווינו שעוד רגע נאכל. היינו תקווה כזו. כשחבר'ה מגיעים, חיילים מגיעים מהצבא ליל הסדר הביתה, כמעט לכולם יש איזו הצעה כזו להסדר עם אבא שלהם. אומר, אבא, בוא נעשה הסדר השנה. קודם נאכל, ואחרי זה נדבר. ואז נהיה רגועים לגמרי. מכירים את התזה הזו? אף אחד לא יצא עוד לממש אותה. כי כשאתה אוכל את שולחן עורך, כל העדים עולים למוחין, ואין יותר עם מי לדבר. אבל זה הנטייה. והלילה הזה אתה אומר לעצמך, רגע, אולי אחרי הקרפס נאכל, השולחן מלא. יש קערה. אז מה עושים אחרי הקרפס, כדי שורחץ קרפס? יחץ. תגידו לי, בלילה רגיל, כשחוצים את הפת אחרי נטילת ידיים, מה עושים אחרי שחוצים אותו? אוכלים אותו. אז הלילה הזה עשינו לעצמנו כמה שינויים מאוד משמעותיים. כאילו הכל פה והכל לא פה. יש על השולחן פת, חצינו אותה, נטלנו לידיים, אבל משום מה לא ברחנו, ומשום מה אכלנו עוד משהו לפני הפת, ומשום מה לא הולכים לאכול את הפת. עבדו עלינו, לא רק זה, יש עוד משהו שכתוב באגדות. הוא מאוד משמעותי. יש פה איזה תימני? או, אנחנו עכשיו נעזר בכם הכי הרבה. אתם עושים סדרי לסדר תימני אסלי? מה חברת עליי לעדה? מן ג'דיה? מצוין. אז עוד מעט נשתמש בכם כמקלה, תתכוננו. מצוין. לתימנים יש שני יתרונות, אחד כבר נמנה כעת. אצלם אין שולחן חוץ מקערת ליל הסדר. וזה איזה ג'רעה ענקית כזו. ענקית, שיש בתוכה ערימות. אני צודק? ערימות של חסה. ערימות. ערימות של מצות, סלופות. איזה מצות, אשכנזי רואה איזה מתעלף במקום. ערימות של סלופות. עכשיו נסביר מה קורה לעומתנו האשכנזים. כיוון שאשכנזי, אני אשכנזי, אז זה בסדר, זה יתקבל בהבנה לשאלות שלי על האשכנזים. אצלנו אשכנזים השולחן ערוך מכל וכל. הכל יש בו, הכל. הוא נראה מפואר כמו כולל שבת. יש איזו קערה מדגמית כזו. כי צריכה להיות קערת כסף אצלנו אשכנזים. אז זה מדגמי, שזה מדגמי מזון כאלו. כמו שאתה מגיע לחתונות יוקרתיות, אתה אומר, תעשו טובה, תביאו חומוס פשוט. לא רוצה לא מדגם כזה, לא... נו, משהו נורמלי. זה אשכנזים, זה קערה. וממילא אף אחד לא רואה כשמורידים אותה, זה סמלי. זה סמלי וצריך לקיים את זה. כי אצלנו גם סמלים מקיימים. אבל זה פחות ניכר. אני רוצה להסביר מה הכל בסדר אצל תימנים. עכשיו אני כתינוק, כמו שחזל אמרו, תינוק שסך לפי תומו. הגעתי אל הסדר, בין אם אני יודע מה יש בו, בין אם אני לא יודע מה יש בו, קורה בו תופעה ייחודית פעם אחת בלבד בשנה. אבא עושה קידוש, ואני מקווה אחרי הקידוש תמיד, לאכול פת. במקום פת הביאו לי, סליחה לא נעים להגיד, פטרוזיליה. באמת, יש גבול כמה אפשר לעשות צחוק מבן אדם. ואמרתם לי עוד פחות מכזית, ונטלתי לזה ידיים. אמרתי, בסדר, שינוי, לא מבין למה, כל מקום מנהגו, אלו בצל ירוק, אלו צנון, אלו תפוח אדמה, אלו מלפפון, אבל בסדר. אחרי זה יש פת, היא על השולחן, בצענו אותה. אבל פתאום, עכשיו אני מתאר בעיניים של תימנים, את כל השולחן סילקו, זה לשון חזל, עוקרים את השולחן בלשון חזל. לא את הקערה של הסדר, עוקרים את השולחן. אבל חכו, אחרי זה קורה עוד משהו. אתה אומר, רגע, אמא, עבדת עליי, בשביל מה עבדת כל האוכל הזה? זה האוכל של הערב. חסה, יש עליו ירקות, יש עליו אפילו בשר בזמן המקדש, יש עליו צלים, יש עליו מצות, תאו לעצמכם שהיינו באים למסעדה, הלו תימן, או לא משנה איזה, הלו הונגריה, לא משנה איזה, ואיך שהמלצר שם על השולחן את כל המגש עם מה שאנחנו אוהבים עם השיפודים, והצ'יפס, והפיתות, דקה אחרי זה מגיע המנהל, מסלק את זה מהשולחן. לא הייתם עושים שם הפגנה כמו שרק אתם יודעים? בדרך עושים הפגנה. אבל חכו, זה עוד לא נגמר. כי מיד אחרי שמסלקים את הקערה, זה הכל כתוב בהגדה. אתם יודעים מה עושים מיד אחרי שמסלקים את ההגדה, או לפני מה נשתנה? עוד פרט אחד, כתוב בהגלה, בהגדה, לא בכל המנהגים. עוד לפני זה, מוזגים כוס שני. תגידו לי, מתי מוזגים בשבת רגילה כוס שני? מה? מצוין, לפני ברכת המזון. מספרים שפעם הרשלה הגיע, הרשלה הדמות אמיתית. הוא הגיע הביתה, אמא שלו הייתה מסכנה, ענייה גדולה מאוד, הייתה אלמנה בגיל צעיר מאוד, והוא נורא רצה דגמלוח. אז היא שמה לו את הזנב של הדגמלוח ואת הראש, זה הכל. אמר לו, הרשלה, הבאתי לך דגמלוח. אומר לה, אמא, זה דגמלוח? היא אמרה, כן, זנב וראש ודגמלוח. יש את התחלה, יש את הסוף, זה דגמלוח. טוב, שתק. אחרי זה עוד לא הרשלה, אתה חייב להתפל מנחה, עוד מעט שקיעה, אתה חייב להתפל מנחה. הוא נעמד, הוא אומר, שואל שבאת אבות הולכו עושה לה, על כן יקבל לך שמקד מלכות מרב תפארת עוזריך. עוד לא הרשלה, כך התפלים מנחה? אמר לה, אם זנב וראש זה דגמלוח שלם, גם אשרי ועלינו, זה תפילת מנחה שלמה. אז פה בליל הסדר, עשינו קידוש, נטלנו ידיים, היה פת, היה אוכל, לא טעמו מהם כלום, מוזגים עכשיו כוס שני לקידוש. איזה בחור שאוהב לאכול לא אמור לשאול את אמא שלו, את אבא שלו, מה קורה פה הלילה? הוא יודע מה קורה מצוין. הוא יודע מה קורה מצוין, כי הוא למד בחיידר, או בתלמוד תורה, או בבית ספר, או בגן, הוא למד מה קורה. הוא לא שואל את השאלה, מה השינוי? הוא שואל את השאלה עם הבדל קל. למה השינוי? מה נשתנה? זה לא במה נשתנה, אלא זה למה נשתנה. בבתים רבים שרים את מה נשתנה בטעות. איך שרים בהרבה בתים? זה הולך ככה. הילד שואל, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, נכון? ואז הסבתא לומדת בפרץ ההתרגשות, והיא מצטרד ואומר לו, שבכל הלילות אנו, והיא שרה את זה בטון של תשובה, זה לא התשובה, אנשים יקרים. זה חלק מהשאלה, למה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל אותנו אוכלים חמץ ומצה בלילה הזה? מצה, סימן שאלה. אני יודע שהוא השתנה הלילה הזה. לא שאלתי מה נשתנה וסבתא עונה לי במה הוא השתנה. אני שואל את סבתא, למה הוא השתנה? יש אנשים שהם עשרות שנים, לא שאלו את עצמם את השאלה הזו, למה הוא השתנה? הם בטוחים שהתשובה היא רק במה, אני רואה בעיניים מה הוא השתנה. זה השאלה, אני יודע את הסדר הזה. אני שואל כל פעם מחדש, למה הלילה הזה שונה מכל הלילות? למה הוא שונה? אחרי שאני שואל את השאלה למה הוא שונה מכל הלילות, אני צריך לתת תשובה, למה הוא שונה? ואני רוצה לתת עכשיו עוד איזה בעיה, ועוד איזה דוגמה לפתרון, ואחרי זה נענה קצת תשובה שלנו. יש לנו בעיה לפעמים, שאחרי ארבעת השאלות למה הוא השתנה, והשאלה היא כפולה. לא רק למה הוא השתנה, אלא למה הוא השתנה בשינויים האלו. למה הוא השתנה בטח הזו? הרי אמרנו שהשינוי, כדי שילדים ישאלו, הוא לא שינוי מקרי, הוא שינוי בעצם. בחרנו בקרפס כנראה דווקא, ולא בקוקוריקו. בחרנו בהסבה, זה מהותי, זה לא מקרי. אז השאלה למה, והתשובה צריך להיות תשובה גם מה העניין, וגם איך זה עונה לכל אחת מהשאלות. ובדרך כלל אצל רובנו התשובה היא מאוד ארוכה, ולעיתים גם חלק מהילדים לא נשארים אליה. אצל יהודי תימן יש משהו נפלא. מיד אחרי מה נשתנה, אומרים תקציר בתימנית ערבית, שכל סיפור יציאת מצרים, עם מלא הומור פנימי, נכון? אחד העג'וז, נכון? זוכרים? אז עכשיו נבקש משני חברים יקרים, בהתראה קצרה, אני אעזור לכם, מה אכפת לכם? אם דודקביץ' מצליח להגיד את המילים, אז אתם בטח תצליחו. יאללה, בואו לפה, אשי לאונה, בואו לפה רגע. מה? תשתף את הפעולה, מה? אני אז חלק נעשה להם תרגיל, בואו נראה רגע. אין פה, רם תימני, אני מבין שאין פה. לא, 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 אתם צריכים לעשות את זה, אתם אותנטיים. מה? כבוד הרב, מוכן לשתף איתי פעולה? בוא נעשה את זה בצוותא. מה? אצלכם לא אומרים? לא אומרים אצלכם? אז בלי שיתוף פעולה, נעבוד בלי שיתוף פעולה. אנחנו רגילים לעבוד גם בלי שיתופי פעולה, נעשה. אצל התימנים אומרים בערבית תימנית עם כל מיני בדיחות תוך כדי זה, את תקציר האגדה. אומרים, מה חברת לילה הדה? מה מיוחד הלילה הזה מכל הלילות? אומרים בצור קצר את כל השיעבוד של מצרים, עם בדיחות אפילו על איזה זקנה מקוללת באלף כללות, זקנה מקומטת במצרים מקוללת באלף כללות, איך הם כולם צחקו עלינו, ואיך ריבונו של עולם העניש אותם בעשר המכות. וגם את זה אומרים במהירות, אצל התימנים אומרים את זה במהירות הבזק, זה כמו אחד מי יודע אצל האשכנזים בסוף הליל שאומרים אותו במהירות, ו... זה באמת גם שמחה גדולה. גם אצל תימנים זה עלול להיות עם הזמן רק איזה דקלום. אבל העיקרון שלו הוא גאוני. ילד יקר, עונים לך עכשיו בקצרה, כך שגם אם תרדם בהמשך, תצא עם משהו ביד. אחרת עלול להיווצר תופעה מאוד בעייתית. מספרים שפעם שאלו את רב אברום, אני לא יודע אם זה נכון או לא, וכך סיפרים, ששאלו פעם את רב אברום, למה הוא לא כותב ספר? אז הוא אמר, נו, אם אני אכתוב ספר, מתי יש לי יהודים זמן לקרוא את הספר שלי? כל השבוע בן אדם עובד. ליל שבס הוא מגיע, הוא הרוג מעייפות, אין לו זמן. מתי יש לו זמן? שבת בצהריים, אחרי שהוא אכל צהריים, אחרי הצ'ונט, אז הוא יחזיק את היד, את הספר ביד. אבל אחרי הצ'ונט הוא כזה עייף, הספר ייפול לו מהיד תוך כדי שהוא נרדם. אז אני צריך לחבר ספר כדי שיפול לו מהיד. יש לפעמים אחד שהשאלות משאירות אותו בלי תשובה. עכשיו אני מציע לכולם לאמץ קצת את התימנים. מה זה לאמץ את התימנים? להגיד ילד יקר, בוא נסביר מה שאלת. בוא נגיד לך את האגדה בקיצור, ובוא נגיד את התשובות בקיצור. ואחרי זה נלמד את זה בהרחבה. בדרך כלל בשיעורים זה עובד מצוין. ואני רוצה עכשיו לעשות את זה בתרגולת קצרצרה איתכם. זה לוקח 5 דקות, וזה טוב גם למבוגרים. אנחנו עונים לעצמנו, לעצמנו, כי כולנו ילדים באיזשהו מידה. אנחנו עונים לעצמנו כך. שבלילה הזה רבנו של עולם עשה איתנו נס שאין כדוגמתו. כיינו עבדים בשני תחומים, גשמי ורוחני. מתחיל בגנות, מסיים בשבח. שני גנויות היו לנו. עבדים היו לפרעה במצרים, עבדות פיזית. ומתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, עובדי עבודה כמו עבדים. היינו עבדים למנטליות, להשקפות עולם, מקולקלות מאוד. וכמו שעכשיו בני חורין, כך הוציאנו משם וקרבנו לעבודתו. ואנחנו בלילה זה בני חורין אמיתיים, כי אין לך בן חורין, אלא מי שקרב לתורה. איך מתנהג בן חורין? איך מתנהג בן חורין? סליחה שאני שואל. הייתם פעם במסעדה? יצא לכם עוד פעם במסעדה? מצוין. אתם יודעים להגיד את החילוק, חילוק בלימוד, חילוק בריסקאי, בין מסעדת פועלים מהירה לבין מסעדת יוקרה? מה? נוחות הכיסות, מה עוד? חוץ מהאיכות, איכות זה פשוט. מה הפשט בהגשה התכוונת? אז אני אגיד לכם את החילוק, קוראים שברוך השם אתם לא הרבה במסעדות, אשריכם הטוב חלקכם. מסעדת פועלים אתה מגיע, אתה שואל מה יש לאכול היום? אומרים לך יש מרק, ירקות. תוך 2.5 דקות במקרה הגרוע, המרק ירקות הגיע אליך. חומוס, פיתות. אם הלכתם פעם למסעדת יוקרה, אתה צריך לבוא לשם שבע. כי עד שיגישו לך את האוכל, הלך עליך. מביאים לך כזה ספר למדני, שאתה לא מבין מה כתוב שם. ואתה כמו למדן, קורא בו, עושה פוזה שאתה כאילו מבין. ואז שאתה אמרת להם מה אתה רוצה, עד שהחלטת, זה החלטות קשות מאוד. לאנשים כמונו, זה החלטות קשות מאוד. ואז אתה מתחיל, לא נעים להגיד, להתייבש עד שמביאים. להתייבש. צריך לקחת 20 דקות. עכשיו, אם אתה באת עם מנטליות כמו שלנו, אתה לא מבין מה הולך שם. עכשיו, אבל תגידו, תחילו ברוחניות. זה היה בגשמיות. מה החילוק ברוחניות? אני אגיד את זה בשפת בריסק. למה באת למסעדת פועלים? למה באת למסעדת יוקרה? מה? למסעדת פועלים בשביל מה באת? מצוין. ולמסעדת יוקרה בשביל מה באת? להיפגש, לדבר. כל השנה אנחנו עבדים. באים לאכול. יורדים בארוחת צהריים בישיבה, כולם מחכים שהכל יהיה מוכן, נכון? ליל הסדר באים לדבר. קודם מדברים ואחר כך אוכלים. כי בלילה הזה, אם, אני אגיד זה קצת בלשון, אופן הלשון, אם לא דיברת קודם על מה אתה אוכל, אין טעם למה שתאכל. אין טעם תרתי משמע. אין טעם למה שתאכל. אם אתה לא מבין מה זה מצה הזו שאנו אוכלים על שום מה, אין טעם שתאכל אותה. ולכן בליל הסדר מתנהגים כמו בני מלכים. מה עושים במסעדת יוקרה לפני שאוכלים? מביאים לך כל מיני דברים כאלו, קוראים לזה היום בשפת המסעדנים, מתאבנים. דברים שפותחים את התיאבון. ירקות, תטבול קצת. ליל הסדר אנחנו בני מלכים. הכל על השולחן. בטח היה על השולחן. נטלנו ידיים כי אנחנו בני מלכים, נוטלים ידיים לנקיות. לא צריך לברך. שמו לך משהו לפתוח את התיאבון, משהו סמלי. הוא קרפס, הוא מזכיר כל מיני עניינים מהשעבוד שלנו. יש אוכל. הבאנו את האוכל ושתדע, אין פה בעיה, העיכוב הלילה לא נובע מזה שאינו. אין אוכל, יש המון אוכל. העיכוב הלילה נובע מזה שהלילה אנחנו רוצים קודם לקיים לחם עוני. חזל בגמרא פסחים דרשו לחם שעונים עליו דברים הרבה. אין טעם לאכול את הלחם הזה אם לא דיברת עליו. כמו וידוי ביקורים וענית ואמרת. בקול גדול, מצווה להגיד את האגדה בקול גדול שיחדור אלינו פנימה. תדבר על הליל הסדר הזה, מה אתה הולך לאכול? כי הלילה הזה הדיבור, הפסח, הוא חלק מהמצווה. אין מצווה לאכול בלי שסחת על מה אתה מדבר, על מה אתה אוכל. אז על כן, מתנהגים כמו בני חורין. לכן יש תשובה למטבילים, נטביל הלילה הזה פעמיים. פעם אחת כמו בני חורין בהתחלה, פעם זכר לשיעבוד, נטביל את המרור. מחרוסת. אשכנזים לעתים מתבלבלים, חושבים שהטיבול השני זה הביצה במי מלח. בדוק, המון אשכנזים, ברור להם שזה הטיבול השני. הטיבול השני זה את החסה, את המרור, מחרוסת. הלילה הזה למה אנחנו מסובים? כי הלילה זה באנו לשבת בנחת. כל הזמן בעולם יש לנו לדבר קצת על הסיפור של יציאת מצרים. ולהפגין שאנחנו בני חורין. כי בני חורין יושבים ככה בלי אחריות. למה אדם יושב זקוף? כי כל הזמן הוא קונן. כל הזמן הוא קונן לפעילות. כשאנחנו יוצאים לפיקניקים, או לכאלו הזדמנויות שבהם אוכלים, ביישוב הדעת ובנחת, בכל מיני מקומות שבהם נופשים, אז טבעם שרבה אנשים להסתרע. לילה זה בני חורין. אוכלים מצה, נדבר עוד מעט על המצה. זה יהיה כל הסיפור של ההגדה. אוכלים קורבן פסח בזמנים שיש מקדש, מספרים על הקורבן פסח. אנחנו את זה נספר לך עוד רגע בהרחבה. מה שעשינו עכשיו דרך אגב לקח 5 דקות. ועוד הרחבתי בו. אבל זה התשובות לשאלות. בלילה הזה כשאנחנו נדבר, אני רוצה להגיד קצת במשל, בלילה הזה כשנדבר, כתוב בספרי חסידות, אתם זוכרים שבדרך כלל אנחנו מדברים כשהמצה גלויה, נכון? לעתים כשמרימים את כוס היין, חסים את המצה. ראיתי פעם אחד בספרי החסידות, שכל הדיבורים שלנו נספגים במצה. כל מה שאנחנו עונים על הלחם עוני, נספג במצה. קדושת הדיבור שלנו נכנס למצה, וכשאנחנו אוכלים את המצה, על זה נאמר כתוב ברב צדוק, ותורתך בתוך מעי. הכנסנו את כל התורות, אם רבי נחמן יש לו ביטוי לעשות מהתורות תפילות, הפעם עושים מהתורות אוכל. כל התורה נכנס פנימה. ואני מבקש לסיים בנקודה אחת, ברשותכם. הלילה הזה זה המטרה, להבין איך כל המאכלים בלילה הזה, איך כל המאכלים בלילה הזה, הם בעלי תוכן מהותי. איך משחזרים את החירות האלוקית הרוחנית שזכינו לקבל בלילה הזה, ביותנו יוצאים משעבוד מצרים הגופני והרוחני, ומתקרבים לעבודתו יתברך. אני רוצה לסיים בעוד נקודה אחת. מיד בסוף המגיד אנחנו עושים עוד דבר. קוראים לו הלל. אבל את ההלל, כשאנחנו אומרים בסדר ההלל, בסדר הסימנים, אז בואו שנייה נחזור. קדש ורחץ, תעזרו לי, הלאה, מרור, מוציא מצה, מרור כורך, הנורך, הלאה, צריכים לברך הלל נרצה. תגידו לי, זה נכון להגיד שההלל הוא רק בשלב הזה? מתי מתחילים את ההלל? סוף מגיד. שני מזמורי הלל אומרים לפני המוציא מצה, מרור כורך, שולחן עורך. היה לכם פעם שבאמצע הלל פה השליח ציבור ניגש לאכול איזה סנדוויץ' טוב? למה עושים את זה בליל הסדר? אז אנחנו עכשיו נסביר וזה יסיים את מה את המהלך שדיברנו. ליל הסדר, אם קיימת מגיד קודם, עכשיו יש שתי דרכים להלל את השם. יש להלל את השם בפה, בשני דרכים. בשניהם נהלל את השם בפה. נהלל את השם בפה בזה שאנחנו נהלל אותו במזמורי הלל, ונהלל את השם בפה בזה שאנחנו נכניס לפה את הלחם שמייצג את כל התוכן הזה. על כן אני אגיד את זה קצת חריף. בלילה הזה אכילה היא לא הפסק בהלל. בלילה הזה האכילה היא יישום של ההלל. ומילא באופן טבעי, עכשיו תחשבו בלי שאתם זוכרים את האגדה. אחרי איזה מזמור היינו משתילים את האכילה אם אנחנו צודקים במהלך הזה? איזה מזמור בהלל הכי מכין אותנו להתייחס לסימנים אלו כמבטאים את ההלל? חבץ אצלנו ממצרים. אמרנו חבץ אצלנו ממצרים, בית הקומם לא עז. אנחנו עכשיו רוצים ליישם את זה במה שמסמל את יציאת מצרים. בלילה זה אחרי שענינו דברים גדולים על המצה, היא ספגה. עכשיו הלחם עוני שנאכל, הוא יהיה הלל גדול מאוד לשם בך. איך כך היינו אז, מתחיל בגנות, מסיים בשבח. על ידי זה מתגדל שמו ידבך, ונכנס אלינו פנימה. כי מה שאדם מכניס פנימה לתוכו, האוכל משנה את גוף האדם. כשהוא מקודש, הוא משנה גם את הרוח של האדם. אני אסיים במשפט אחד לכבודו של יהושפט, שכתב אותו סבא רבא רבא של יהושפט. יהושפט היה צאצא של כמה שושלות חשובות, אחת מהן זה התפארת שלמה מרדומסק. תפארת שלמה אומר שפרשיות המנחות בויקרא כתוב מצות תאכל במקום קדוש. כלומר, כל יהודי בליל הסדר הולך לאכול מצות, הוא צריך שהמצות אלו יאכלו במקום קדוש. וכשהוא אוכל אותם, הם גם הופכים אותו להיות מקום קדוש. ליל הסדר עניינו להרגיש את הקדושה שהשם בחר בנו מכל העמים. קרבנו לעבודתו, ואנחנו בנאמנות רבה, לכתך אחרי במדבר ארץ לא זרועה, הלכנו אחריו, כי בלילה הזה ייתך עד דודים, התחברנו יחדיו, נקשרנו בקשר נצח בין ישראל לבין אבים שבשמיים. כן יעשה השם לכולנו ניסים ונפלאות, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים בשורות טובות.